אנחנו אתמול התחלנו ללמוד כדי להבין את עניין הכללות שבפרשה, אז הוא יקדים שמה שכתוב בתחילת הפרשה, אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו, עשיתם אותם, שהסביר שזה מרמז על מחשבה, דיבור ומעשה. מה שדיברנו עד כה זה מה זה אם בחוקותיי תלכו, למה זה קשור למחשבה, ואת מצוותיי תשמרו, למה זה קשור לדיבור. עכשיו אנחנו בנקודה השלישית של מעשה. ועשיתם אותם, זה הסיום של הפסוק, על מה זה מתייחס, זה המעשה. מה עוצמת העניין שיהודי פועל כשמקיים את המצווה במעשה? שהוא עניין המשכת אלוקותו יתברך מבחינת סובב כל עלמין על ידי המעשה. כשיהודי עושה מעשה של מצווה, אז למרות שמעשה נראה הכי נמוך, זה מעשה טכני, אבל המשכת האלוקות, האור שהוא מושך בעולם על ידי קיום המעשה של המצווה, זה המשכת אור מבחינת סובב כל עלמין. איפה רואים שהמעשה יש לו כוח כה רב? כמאמר הזל, לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. רואים שהעיקר זה המעשה, זה הדבר התכליתי. מאמר חזל נוסף, אמרו חזל, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. כל הגדלות שיש בלימוד, זה שבסופו של דבר נגיע לצד הטכני לכאורה, אבל זה הצד העיקרי, זה המעשה. מכלל, מה אנחנו מבינים מהביטויים הללו? שהמעשה הוא עיקר התכלית. העיקר זה המצווה המעשית. כי אי אפשר להמשיך גילוי אלוקותו יתברך מבחינת סובב כל העולם. כי אם יהודי רוצה שההמשכה בעולם תהיה מהאור הנעלה הזה שנקרא סובב כל העולם, אי אפשר למשוך אור כל כך נעלה. אם אדם יבוא ויגיד, עם השכל שלי, עם הרגש שלי, אני אמשוך את זה. לית מחשבה תפיסה בי. אתה לא יכול למשוך את זה לא עם שכל ולא עם רגש. המציאות שלך היא לא יכולה להמשיך אור מסובב כל העולם. אי אפשר על ידי שום השגה וכוח המחשבה ודיבור. למה? דלית מחשבה תפיסה בכלל. אין שום מחשבה שיכולה לתפוס ולהשיג את הבחינה הזו של סובב כל העולם. ואפילו השגות עליונים, גם המלאכים שיש להם השגות מאוד גבוהים, הם לא יכולים להמשיך את האור הזה הנעלה שנקרא סובב כל העולם. כי כשאומרים לית מחשבה תפיסה בי, לא מתכוונים רק שמחשבה של בן אדם לא יכולה לתפוס שום מחשבה, אפילו מחשבה של מלאך לא. מה הדבר היחיד שיכול למשוך אור כזה עליון? רק על ידי בחינת המעשה בקיום המצוות. המעשה בפועל, קיום המצוות בפועל, הוא מושך את העניין הזה. איפה רואים שיש כוח גדול דווקא בצד המעשי התחתון להמשיך דבר כל כך נפלא? זה אומר כעניין, זה מרומז בביטוי הידוע שאומרים לחכימה ברמיזה. אתה רוצה לאדם חכם מאוד להעביר רעיון מאוד עמוק, ברמז הוא קולט מה אתה רוצה. אם תתחיל להסביר בדיבור, המילים לא יכילו את העומק של העניין. הרמז מעביר את המסר. ואם הוא משל יותר ממשי, וכמשל האדם שאינו יכול לדבר ולהסביר כל ליבו לפני חברו. אדם רוצה להעביר לחבר שלו איזשהו מסר מאוד עמוק, אבל אין לו את האותיות להסביר לו בדיוק את הנקודה שבדברים שהוא רוצה להעביר. איך יעשה? אז מה הוא בעצם יעשה? הוא רוצה להעביר לו במילים, זה לא עובר. מה הוא יעשה? בראש שלו, בלב שלו, הוא יודע מה הוא רוצה, אבל אין לו את המילים. אז מה הוא עושה? רואים במציאות, רק על ידי שרומז לו בתנועה כלשהו. לפעמים הוא מדבר, בסוף עושה לו כזה, תמין את הנקודה, עושה לו איזה תנועה עם היד או משהו תוך כדי, והוא קלט את המסר. איך הוא קלט? זה לא עבר על ידי צינור של הסבר או של רגש, עבר על ידי ביטוי של משהו מעשי, וזה מה שהעביר את כל הרעיון. מה הנמשל? כך כביכול, אותו הדבר, כשאנחנו רוצים להמשיך אור כזה גבוה מסובב כל העולמין, מה יפעל את ההמשכה? צריך שהפעולה מלמטה תהיה כזו שיכולה לפעול המשכה כל כך גדולה. כך כביכול, הנה ביתרות דלתתא, צריך להיות התערות דלעילה. הרי כדי להמשיך התעוררות מלמעלה, צריך להיות איזושהי התעוררות מלמטה שפועלת את זה. יש מהן, אז יש התעוררויות עליונות כאלה, דטליה בעובדה, שזה תלוי במעשים. המעשים יכולים להמשיך את זה. ועל ידי מעשה המצוות וקיומן, כשיהודי מקיים מצווה במעשה, נרמז ונמשך מלמעלה מעלה מאוד, או ממקום גבוה יותר, כאין רמז. דווקא המעשה הקטן פועל וממשיך עניין מעלה ביותר. ולמשל, ניתן דוגמה של משהו מעשי שמושך דבר נעלה ביותר, כמו מעשה הצדקה. דוגמה, אם אדם נותן צדקה, שזה משהו מעשי לכאורה, מאוד טכני, שעל ידי שמשפיע חיות לזולתו, הוא נותן לזולתו חיות על ידי הצדקה שהוא נתן לו, רומז למעלה, למקום, מקור כל ההשפעות, להשפיע חיים בחסד לכל העולמות. מה יעורר להשפיע את החסד האלוקי לכל העולמות? הוא עשה איזה רמז לחסד האלוקי. מה היה הרמז? הוא נתן מעשה גשמי למישהו אחר. אז זה לא שהוא דיבר, לא שהוא חשב, ביקש, עשה מעשה. המעשה הזה עורר את החסד האלוקי. וכן עניין כל המצוות, במילה כל המצוות יש להם את אותה, המצוות המעשיות יש להם את אותה מטרה. אפילו מצווה תלמוד תורה שבדיבור, אפילו מצוות לימוד תורה, שלכאורה זה לא מעשה, לכאורה זה דיבור, זה גם באיזשהו מקום נחשב כמו מעשה, כי הרי ידוע דהקימת שפתיו אבי מעשה. הקימת השפתיים זה מעשה זוטה. באיזשהו מעשה עם השפתיים זה גם נחשב למעשה. זהו שכתוב אחרי שהסברנו את מעלה הגדולה של המצוות המעשיות, נבין מה שהפסוק אומר, והיה מעשה הצדקה שלום. מה הקשר בין השלום לבין מעשה הצדקה? כי עניין השלום הוא, מה זה שלום? שמחבר שני הפכים. שלום זה לעשות בין שניים שהם הפכים, הם אויבים, הם רחוקים, ואתה עושה ביניהם שלום. ועושה שלום ביניהם. מה זה בנמשל? כך אי אפשר לעולמות לקבל שפע וחיות מן הבורא יתברך, שהוא מובדל מהם מהקצה חולה. העולמות התחתונים הם גשמיים מאוד, והשפע האלוקי הוא אין ארוך. אז איך אפשר לחבר בין משהו כזה עליון לעולם כזה תחתון? איך אפשר לעשות? כי מבחינת שלום. צריך לעשות שלום בין הקצוות. איך עושים שלום בין הקצוות? והיה מעשה הצדקה, שלום. כשאתה עושה פעולה במעשה, המעשה הזה מחבר. וזהו, זה מה שנאמר, ונתתי שלום בארץ. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא ימשיך את הבחינה של השלום בארץ. מה זה בארץ? הארץ מסמל בספירות לספירת המלכות. כי מלכותך מלכות כל עולמים, וכל עולם ועולם יש את המלכות של אותו עולם, וכולם, כל דרגות האלה של ספירת המלכות, הם בחינת ארץ לגבי הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, ונתתי שלום בארץ. היינו בספירות, הכי נמוכות, באור הכי תחתון, יימשך האור הכי עליון. איך זה? על ידי מעשה הצדקה. וזהו לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. כשיהודי קיים מצוות מעשיות ועל ידי זה עושה שלום, זה כלי המחזיק ברכה לישראל, זה ממשיך לו את השפע פה בעולם. כי השלום הוא המחזיק ברכה, והמשכות, חיות אלוקות בהתגלות למטה. אז עד כאן הסברנו בעריכות איך שתחילת הפרשה פותחת עם הנדרש מהיהודי לעבוד את השם בשלושת הלבושים. מחשבה, דיבור ומעשה. אם בחוקותיי תלכו מחשבה, ואת מצוותיי תשמרו זה דיבור, ועשיתם אותם זה מעשה. עכשיו הוא יסביר למה נושא הכללות והברכות שכתובים מיד לאחר מכן, הם בעצם אותו רעיון של המצוות. הם באים לאותה תפקיד. נתחיל את החלק הראשון של האות הבא. וזהו עניין כל הברכות שבתורה. אמרנו הרי קודם ששלום הוא כלי המחזיק ברכה. מה הכוונה הוא מחזיק ברכה? הוא משפיע את השפע, שברכה זה מלשון המשכה, את השפע מהעליונים עד התחתונים, זה המעשה של המצוות פועל. כל הברכות שבתורה, ברכות זה מלשון המשכות, אז כל הברכות שבתורה, מה עניינם? שפה בעולם הזה יהיה את ההמשכה האלוקית הגבוהה. כמו דרך משל, ניקח למשל את אחד הברכות שכתובים, ואכלתם לחמכם לסובה. מה הכוונה כאן? חוץ מהמשמעות הגשמית, שיהיה לאדם מה לאכול בשפע, פירוש שיהיה בחינת סובה שמחות את פניך. אדם, הברכה הכי גדולה שהוא יהיה לו גילוי אלוקות פה בעולם, זה נקרא סובה. סובה שמחות את פניך, ממה יש לאדם סובה שמחות? זה שפניך, הפנים העליונים מתגלים, כי לכתיב עוז וחדווה במקומו. אז כל הברכות מה עניינם? להמשיך ולהבריך את הבורא לבריאה. והכללות, אז מה הכללות עושות כאן? מה תפקידם של הכללות? הכללות הן לא על היהודי חלילה. מכיוון שהיהודי רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, והיהודים נטפלים אליו כל מיני חיצונים, כל מיני יצרים, כל מיני עניינים לא טובים, שמה הם גורמים כל הכלל, כל היצרים הללו? הם גורמים חומה, הם לא נותנים ליהודי לקיים מצווה. אז הקדוש ברוך הוא שולח כללות לכל אותם מפריעים, לכל אותם יצרים, שולח להם כללות, דהיינו לבטל אותם, לאפשר ליהודי להיות קשור לאמת. זה מה שהוא אומר. והכללות הם על המסתירים ומונים את האדם מעבודת השם שהם החיצונים. היהודי לא צריך כללות, החיצונים צריכים את הכללות. החיצונים, הכוחות המפריעים, אותם צריך לקלל. כי ישראל מצד עצמה, אם תיקח את היהודי מצד עצמו בלי כל אלה שנדבקו עליו, עלו במחשבה היהודי, השורש שלו הוא מאוד מאוד גבוה, הוא עלה במחשבה האלוקית, שאין שום הסתר פנים, אין שום דבר שאמור להסתיר שהפנימיות האלוקית העיר על היהודי. היהודי הוא ישירות בא מחוכמתו יתברך. הוא רצונה, מה הרצון האמיתי של כל יהודי? לדווקה בו, לייחודו יתברך. יהודי באמת, הוא באתנטיות שלו, רוצה להיות דבוק כל הזמן בבורא. הוא מאמינים, בני מאמינים, זה הכינוי על כל עם ישראל. ואין שייך שום כללה חס ושלום מצד עצמם. לא שייך בכלל לקלל יהודי, למה? יהודי הוא רוצה להיות קשור כל הזמן לאמת, הוא לא קשור לעניין של כללה. ולעתיד, יראו שיתהפכו כל הכללות לברכה, יראו שבעצם גם הכללות שכרגע הם במשמעות של כללה, לעתיד גם הם יתהפכו לברכה, כי באמת כולם הם רק לטוב. אבל בינתיים, כשיש להם משמעות של כללה, אז למי הכללה מיועדת? רק הכללות הם להביא רוח החיצונים והתומה שנדבק בהם בהתערבם. כיוון שהתערבב רוח התומה על האדם, כל הכללות זה לשבור את הקליפה שנדבקה באדם. וזהו שאמר הכתוב, הפסוק אומר במפורש, ונתן השם את כל העלות האלה על מי? על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. מי זה אויביך ושונאיך אשר רדפוך? זה כל החיצונים המפריעים. כמו שכתוב, כמו שיש ביטוי שנאמר לגבי ביום כיפור, הרי היו שני שעירים, שעיר אחד היה כקורבן במקדש ושעיר אחד נשלח לעזאזל. מה כתוב על השעיר שנשלח לעזאזל? ונשא השעיר עליו את כל עוונותם. השעיר לקח את כל העוונות. מי זה השעיר? אז השעיר זה לא רק השעיר כפשוטו אותו בעל חיים ששלחו, אלא שהוא בחינת עשיו איש שעיר. עשיו הוא איש שעיר. עשיו הוא השעיר. עשיו זה הקליפות, זה החיצונים, שהוא מקבל את כל העוונות, הוא מקבל את כל הכללות. וזהו פירוש עניין כל הכללות. אז זה בעצם המשמעות הפנימית של כל הכללות שכתובים בפרשה, שהם ברכה באמת על ישראל מצד עצמם. הם בעצם ברכה ליהודי. למה? כי כשאתה בא לבן אדם שנדבק עליו משהו שלילי, ואתה בא ואומר, בוא אני אוריד לך את הבוץ שיש עליך, אז הוא אומר, תודה רבה, זה ברכה גדולה בשבילי שהורדת לי את הבוץ. אז הכללה על הקליפות זה בעצם ברכה לישראל. הוא מביא דוגמה מכללה אחת שכתובה אמנם לא בפרשת השבוע בחוקותיי, הרי יש בתורה, בספר דברים, פרשת כי תבוא, גם שם יש רשימה של כללות, יותר ארוכה אפילו ממה שיש בפרשת בחוקותיי. אז זה מביא ברכה כפול, זה מביא ביטוי מכללה אחת מאוד משמעותית, שכתובה בפרשת כי תבוא, ומראה איך שבעצם היא ברכה גדולה. מביא דוגמה. והכללה הגדולה שנאמרה במשנה תורה, הכללה הזו הגדולה שכתובה בספר דברים, בפרשת כי תבוא. מה כתוב שם? הגר אשר בקרבך, כתוב שם, יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. אז כשקוראים את הפסוק הזה בפשטות, מה אתה מבין? שאתה בעל הבית, יהיה לך נפילה, והגר, דהיינו אלו שהם נדבקו אליכם, הם יהיו השולטים מעלה מעלה. אז הוא אומר, בוא תבין את המשמעות הפנימית של הברכה הזאת. היא אינה רק, על מי נאמר הביטוי הזה? על חיצוניות הנדבקות בהם. ואיך מסבירים את הפסוק? הוא פירוש. הגר אשר בקיר בך, מי הוא הגר שנמצא אצלך? כרגע כשאדם חוטא, הרי אמרנו בתחילה, באות הקודמת, שגם יהודי שהוא חוטא, השכינה נמצאת איתו כל הזמן. אז איך השכינה מרגישה כשהיא נמצאת אצל אדם החוטא? גלו לאדום שכינה עמהם. איך השכינה מרגישה כרגע כשהוא אצל היהודי החוטא? הוא מרגישה כמו גר. הוא כרגע כמו מישהו זר, אומרת לנו התורה, הגר אשר בקרבך, אותה שכינה שנמצאת בקרבך, יעלה עליך מעלה מעלה, הוא יגבר על כל הקליפות, והוא יעלה מעלה מעלה. היא השכינה אשר ממנה באה אהבה מסותרת, אשר בלב כל אחד ואחד מישראל. אשר היא בבחינת גלות בתוך הגוף, כרגע בזמן הגלות, אז השכינה מרגישה גם בגלות. מכיוון שהיא מרגישה בגלות, אז היא כמו גר, ונקראת בשם גר. כי מה המשמעות של גר? גר זה אחד שהיא בארץ לא לא. אדם שגר במקום שהוא לא המקום שלו, הוא נקרא גר. השכינה מרגישה, אני לא במקום הטבעי שלי, אז אני בעצם כמו גר, ככה השכינה מרגישה, שהוא ניצוץ אלוקות המחיית נפשו. כמאמר הזל, כמו שהבאנו קודם במאמר הזל, גלו לאדום, שכינה עמהם. אז בא הפסוק ואומר, הגר הזה אשר בקרבך, יעלה עליך מעלה מעלה. מה פרוש יעלה עליך מעלה מעלה? שיהיה מבחינת עילוי רע ועצום. פשוט יהיה לך כוחות לקחת את הגר, את השכינה שמרגישה כרגע כמו גר, ותעצים אותה ותוכל להתגבר על כל המוניות והעיכובים. דיינו שיעמיק במחשבתו גודל גדולתו עד אין חקר, יתחיל להבין את גדולת השם בלי שום הפרעה. וכמו שכתוב, אני הוויה אשר הוצאתיך מארץ מצרים. פירוש שלא יהיה מבחינת מצרים וגבולים. הוא יוכל להשתחרר מהמיצרים, כי אם, כמו שכתוב, ויצלחה ברחבה, ואז מה כתוב החצי השני של הפסוק? אחרי והגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, מה כתוב בחצי השני? ואתה, תראית מה אתה אמרת, מי זה ואתה? שאז ואתה, מי זה ואתה? דהיינו משהו אתה, כרגע מי אתה? שהוא הגוף והחיצונים. אתה זה החיצונים. אצל צדיקים, שאצלהם הנשמה בגילוי, אז מה כתוב בתניה? שמי זה הוא? הוא זה הנשמה. העלובה שנסחבת איתו זה הגוף. אבל אצל אדם שהפוך, שאצלו היצר הרע שולט, אז מי הפך להיות אתה? אתה זה החיצונים. מי הוא הגר? זה השכינה. אז אומרים לו, השכינה שזה הגר, הוא יעלה מעלה מעלה. ואתה, מי זה אתה? הגוף והחיצונים, תרד מטה מטה. אז רואים איך שפסוק שנראה לנו כמו כללה גדולה, בעצם יש בה ברכה נפלאה. מסיים, וכן כל עניין הכללות. זה כל הכללות, שאנחנו לא הבאנו את כל הפסוקים, הבאנו רק דוגמה של פסוק אחד. כל הכללות כולם, מה עניינם? עניינם אחד. הם על החיצונים המונים להעבירם ולהחריטם. כל עניין הכללות זה רק להחריט את החיצונים ולא חלילה עבור היותר.